עכשיו אשתי תראות, אני לא מבין שאני הולך במדבר, אחי, מה היית עכשיו על היום? הוא חושב על אשתו, זה יפה. והתחיל ללכת, הוא אומר, תראה, הוא עושה לו קו, מראה לי, קו מגיע, זה מתחיל לראות שהוא הולך. מראה לי שהוא הולך, הוא בוחר, ותראה, אני הולך, אני הולך. אנחנו, מה שבכלל הקושייה פה מתחילה? ומנפנפים לך עם זה, הנה הרב הזה. ואם הוא לא אוכל בדרגות האלו, ומנפנפים עם זה, אז הוא מסכן. למה? כי הוא צריך עוד גם רחמים לסיכון. הנושא שלנו זה חודש אלול למעשה, חודש אלול ואומן כמובן, כן? הנקודה שלנו זה, באמת שמדברים על חודש אלול, אז חודש אלול, מה יש הרבה לדבר? היו בישיבות, היה פעם מושג כזה שהיה הראש שיבה או המשגיח, כשמתחיל חודש אלול, עולה, מכריז, אלול והולך, שלום, מספיק. אנחנו לנו ככה דברים האלה, אנחנו גם ככה מבולבלים. רוצה לבלבל אותנו עוד יותר. וגם זה לא חוכמה להפחיד אנשים מפוחדים, אנשים מבוהלים להביל, זה לא בעיה, כן? החוכמה היא, תן לנו מוטיבציה עם כוחות שאנחנו באמת מסוגלים, דברים שיש לנו, יכולים לעמוד בזה. כי באמת, יש שלוש אפשרויות. יש שלוש אפשרויות בכלל, על כל המהלך לעובדת השם והתיקון והאמת, יש שלוש אפשרויות. אפשרות ראשונה, זה שהכל הכל אמת, יש גיהנום, יש כף הקלע, יש מדורים, מי שלא מאמין שיפתח ראשית חוכמה, יש מוות קליני שמספרים סיפורים זוועתיים, מה שנעשה שם למעלה, והדקדוק העומק הדין, דברים חמורים מאוד, דברים מפחידים. בקיצור, לפי מה שאתה מבין, חפש מפה להתאבד, חפש מפה לפרוץ, ואם לא, אתה לא קופץ, כנראה לא הבנת למה הכוונה. השם ישמור, זה נוסחה, הפך היהדות, זה לא יהדות. אבל מה, זה אמת. אז זה אפשרות ראשונה שהיא לא אפשרות, כן? זה אפשרות למתאבדים. פשוט להגיד לך את כל האמת מול העיניים, וזהו, תחנו. ביטול תורה, אירורים, מחשבות אסורות, לשון הרע, אמנים, ברכות לא בכוונה, תפילה שלא בכוונה. בקיצור, מהבוקר עד הלילה אספת לך כל יום מצבור, מצבור, מצבור. במשך שבוע אתה עמוס לעייפה של עבירות ופגמים בלי סוף, וחודש אתה מסכן גדול, בשנה חפש מאיפה לקפוץ. זה נוסחה למתאבדים. יש אפשרות אחרת לגמרי, הפוכה, להגיד זה דור חלש. דור חלש, בדין של מעלה גם מבינים את זה, דור חלש, חפיף, קח את זה קלות, אז זה לא כך אמיתי כל הסיפור. זאת אומרת, זה אמיתי, אבל בדור שלנו זה פחות אמיתי. זאת אומרת, למעלה בדין של מעלה מקילים, כי הם מבינים ש... זה דור חלש, אתה מבין? אז תשמע, פגימי הברית זה לא כך חמור, שון הרע זה כנראה, אבל בדור שלנו יותר מכילים, מותר לדבר אחד השני קצת פחות או יותר ככה, כן? אתה מבין? וכל מיני, וביטור תורה זה לא כך חמור גם כן. בקיצור, זה לא מתאבד פיזית, זה התאבדות רוחנית. אז מה האפשרות השלישית באמת? אם לא זה ולא זה, מה נשאר עוד פה? האפשרות השלישית תקשיבו רבותיי, מעניין. אפשרות שלישית, הכל אמת. ביטול תורה, לשון הרע, אירורים, מחשבות, פגמים, עניינים, הכל אמת, הכל, מדורים, גיהנום, כפקר, הכל אמת. אז מה? אבל רחמי השם יותר גדולים מכל השטויות שעשינו אי פעם. רחמי השם יותר גדולים מכל השטויות שעשינו אי פעם. אתם מבינים אותי מה הכוונה? רחמי השם יותר גדולים, כן, מכל השטויות שעשינו אי פעם. זאת אומרת, אם הולכים בלקופף, כן, ידעתם מכירים, נכון? אז צד אחד השטויות, צד שני רחמי השם, רחמי השם מנצחים וגוברים על כל השטויות שעשינו אי פעם חס ושלום. לא שאנחנו רוצים לעשות שטויות חס ושלום, אבל מכיוון שעל כל פנים, על כל פנים, יודע צדיק נפש בהם, אנחנו יודעים בדיוק במה עסקינן, רחמי השם יותר גדולים מכל הסיפור הזה. והראיה, הראיה, שכבר לפני 200 שנה, כשהדורות היו הרבה הרבה יותר חזקים, ועוד לא ראו תופעות כמו שאנחנו רואים היום על כורחנו לצערנו הרב, כבר נשלח הצדיק הזה לעולם עם ההבטחות שלו לתקן את כל הזבלים והתינופות, השם ישמור. לפני 200 שנה כבר הוא נשלח. זאת אומרת, מי שחושב שקרה פה משהו מוזר, הרי לצערנו הרב אנחנו עם את האחים שלנו, איך הם נראים? לא שאז רוצים לדבר עליהם, אבל מסכנים, יש בלבול גדול. לא מדבר על אלה שבכלל לא יודעים מה רוצים מהם, ושכן יודעים מה שרוצים מהם ולא מסוגלים. אדם יוצא לרחוב, סיבוב קטן, מה הוא נכשל? מסכנים, חיות השדה, מסכנות כמו חיות השדה מסתובבות. הם לא חונכו ולא גדלו במאה שערים, הם לא יודעים בכלל מה אתה מדבר איתם על צניעות, היא לא מבינה מה אתה רוצה ממנה. היא אומרת, אני מאוד צנועה, לא? צנועה, נכון? היא לא מבינה מה אתה רוצה ממנה. היא מחסה את זה, אומרת, אני צנועה, נכון? צנועה, נכון? מסכנה, ממש מצחיק, נכון שאני צנועה? כבשו תוך מסכנות כמו חיות השדה. וזה לא קיטרוג, זה לימוד זכות, כי הם לא יודעים כלום מנפשם. הם לא גדלו במאה שערים, אפילו לא ב-99 שערים. הם גדלו בשני שערים, פה שער, פה שער, ובאמצע כדור, בום בום. זה מה שהם גדלו, ואיזה מאה שערים לדבר איתי. מאה שערים לדבר. שני שערים, ועוד באמצע שורר צועק פנדל. פנדל. עליה אתה מדבר. אז הם יודעים בכלל מה שהם רוצים מעצמם, המסכנים האלו. והקדוש ברוך הוא הוריד את הנשמות שלנו בדור הזה המסוים, ואמר, אתם צריכים להתברר בדור הזה דייקה. יש אחד שאומר, שמה, אני נראה לי שאני יודע הרבה יותר צדיק מהדור הזה. לא יודע מה אני עושה בכלל בדור הזה עושה. אני מאוד מוזר בדור הזה, אני בכלל לא מהדור הזה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא טעה והוריד אותו בדור הזה בלי כוונה. היה פה איזה פספוס, הוריד אותו בלי כוונה בדור. אתה שייך מדויק לדור מותי. מהגלגולים שלך, מכל החשבונות, מדויק לדור הזה. למה? שתעלה למעלה, תמיד הכל. עכשיו בינתיים אנחנו למטה, אין קושיות. כמו שהיה אותו אחד שאמר, שאלו אותו, במה ארחת ימים? איך ארחת ימים? הוא אומר, תאמין לי, אני לא שאלתי שאלות. אומר, למה? ידעתי שאם אני אשאל יותר מדי שאלות, תקראו לי למעלה, כי למעלה אין שאלות. אז ידעתי להישאר פה עם כל הקושיות. וכך הוא האריך ימים. אבל זאת אומרת, אין קושיות. באמת אנחנו, זה מדויק בדור הזה, מדויק. אבל האחים שלנו כל כך מסכנים, וזה משפיע על הכל, משפיע על כולם. אז הקדוש ברוך הוא לא צפה את כל זה, זה נראה כאילו הקדוש ברוך הוא מופתע, כאילו סתרה אחרא עשתה פה איזה משהו, איזה הפתעה. אבל יש לו אומר, תשיב, לא חלמתי שיהיה כזה דום, כזה בלבול. לא יודע, לא חלמתי כזה בלבול, וואי וואי וואי, איזה סתרה, וואי וואי. הקדוש ברוך הוא כאילו מופתע מהסתרה, אומר, איזה סתרה זאת, וואי, לא צפיתי את זה. אפשר להפתיע את הקדוש ברוך הוא במשהו? אלא מה? הקדוש ברוך הוא כבר הכין את נשמת רבנו, ואלה הם רחמי השם. הצדיק נשרה דרוחה, נשרה דרחמה. הצדיק העבודה שלו לגלות את רחמי השם, לגלות את רחמי השם, שיש תיקון לכל המצבים, לכל הזבלים והתינופות. זה הלשון של רבי נתן, רבותיי, לא הלשון של רשון של רבי נתן בליקוטי תפילות, כל הזבלים והתינופות, עד כדי כך השם ישמור. זאת אומרת, בעצם הקדוש ברוך הוא ברחמיו כבר הקדים תרופה למכה. לכן לא האפשרות הראשונה בגלל שהכל אמת, הוא הולך להתאבד, השם ישמעו חס ושלום, כי מרגיש שהוא נחנק. ולא האפשרות השנייה, שהקדוש ברוך הוא כאן מקל, ולכן זה לא כל כך כמו שאתה חושב, זה התאבדות רוחנית, אלא הכל אמת, ואף על פי כן רחמי השם יותר גדולים מכל השטויות שעשינו אי פעם חס ושלום, שאנחנו לא רוצים אותם בכלל. ורחמי השם זה הצדיק. ולמה צריכים לחזור לדברים האלו? כשמדברים על חודש אלול, אחרי אנחנו מבינים חודש אלול את רצון, את רצון לכולם, את רצון רחמים, רחמים. ונסביר את זה קצת, מה זה נקרא את רצון, זה המושג את רצון, לפי מה שהזמן ייתן לנו, שנספיק לפי הזמן. אפשר לדבר עד הבוקר על אלול אחרי הכל, אבל זה זמן ש... של עת רצון בשמיים גדול. פעם רב יצחק בן הרן שם עשה חשבון מאוד יפה, הוא עשה חשבון שהרי אנחנו קיבלנו מרבנו שבכל יום יש שעתיים חצות שהם השעתיים של עת רצון הכי גבוה. בכל לילה, בכל לילה, בחצות הלילה ישנם שעתיים של עת רצון הכי גדול, שזה נקרא נוכח פני השם. אין מחיצות, אין פרוצדורות, הכל פתוח, הכל פתוח. יש שעתיים של עת רצון, גם על זה אפשר להסביר הרבה ביאורים, מה זה השעתיים עת רצון. פעם הרבה נסביר שזה בעצם שעתיים האלו, זה נקרא אק, זה נקרא אדם קדמון, זה נקרא אדם ראשון קודם החטא, שכל יחיד ויחיד בשעתיים האלו יש לה כוח כמו ציבור, בדיוק כמו ציבור. אם מניין באים, ועל מניין נאמר אל כביר לא ימאס, לכן תפילות לא נדחות של ציבור, כי זה כוח, זה עצום, זה אל כביר לא ימאס, זה כוח משהו מסיבי, זה עוצמה, זה ציבור. אז בחצות כל יחיד ויחיד יש לו כוח של ציבור, כי הוא מגיע לאותו מקום שהציבור מגיע, נקרא אק, אדם קדמון, אדם ראשון קודם החטא. כך הסביר רבנו בשעתו. אבל יצחק בנדר עשה חשבון שבעצם בכל לילה הרי יש שעתיים, ואם תקח באופן ממוצע את כל ימות השנה, באופן ממוצע, הכל באופן ממוצע, כמה חודש ממוצע? זה 30 יום. כמה חודשים? 12 חודשים. אז 12 חודשים כפול 30 יום יוצא 360 יום, נכון? 30 כפול 12, אנחנו למדנו קצת חשבון, זה אפשר לי, זה כתב ג', אז גמרנו, סיימנו את זה. 30 כפול 12, 360, וכל לילה יש שעתיים, אז 360 כפול שעתיים, כמה זה יוצא? כמה?
720.
כיתה ד', 720, יפה. כבר למד, זה יצא 720. 720 שעות של עת רצון במשך כל השנה, יפה. עכשיו בואו נראה כמה ימים יש בחודש אלול, ממוצע 30 יום. כמה יש שעות ביממה? 24 שעות. כמה זה 30 כפול 24?
720.
720. אותו מספר בדיוק. זאת אומרת, זה החשבון שהוא עשה, שה 720 שעות של החצות במשך כל השנה, זה 720 שעות של כל החודש אלול. זאת אומרת, כל חודש אלול זה עת רצון כזה נוראי, כמו שקיבלנו מרבנו על הזמן שנקרא חצות, שעתיים של חצות. זאת אומרת, כל ה-24 שעות מאירים צירופים של רחמים נוראים, שיודעים לדעות שרחמים זה מאיר בכל העולמות עד כדי כך שלא צריך לעורר אותם, זה מעצמו מעורר. זאת אומרת, יודעים לדעות שרחמים, שזה בעצם הסוד שהקדוש ברוך הוא גילה למשה רבנו אחרי מה שהיה, אחרי הקריסה הגדולה, אחרי מעשה העגל. חטא העגל זה היה הרי פלט, דרך אגב, אמר מוסגר, חטא העגל, מתי קרה חטא העגל? אחרי ארס מעמד הר סיני. מעמד הר סיני ידוע שזה הפסגת הפסגות של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. עם ישראל, הקדוש ברוך הוא, פסגה נוראית, חתונה, זה נקרא מעמד החתונה. הרי כל מה שלומדים בחתונה לומדים במעמד הר סיני, כל המנהגים, הכל נלמד במעמד הר סיני. כנס ישראל והקדוש ברוך הוא, הר סיני, מעמד הר סיני, מעמד חתונה. אחרי זה הייתה נפילה קשה את העגל, וזה היה נראה שזהו, זה מקרה אבוד. והקדוש ברוך הוא, בגלל שמשה רבנו מתעקש בתפילות, מפציר בתפילות, הקדוש ברוך הוא מגלה לו את הסוד של הבריאה, י"ג מידות של רחמים. זה פלא פלאים. אחרי הנפילה הקשה, התרצות, יש פה התרצות, אז הקדוש ברוך הוא, יש פה התפייסות, באמת הצלחת לעורר רחמים, אז אני אמור לגלות לך את הסוד של כל הבריאה. בדיוק הפוך מה שחושבים. אם ככה אז אנחנו דחויים וזהו, לא רוצים, לא, הפוך. אין לי ברירה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני חייב לגלות לכם את הסוד של כל הבריאה, שכל אימת שתצטרכו לזה, תעמדו עם י"ג מידות של רחמים והתהפך מדין לרחמים. דווקא אחרי הנפילה הקשה, כי אין סוף לרחמי השם. על כל פנים, בחודש אלול, כל הרבים יום האלו, עד השנה רבה, אז י"ג מידות של רחמים זה מעורר, לא צריכים לעורר את זה. עצם זה שאדם אומר את זה, מעורר את כל מה שכלול בי"ג מידות של רחמים. כמובן אני גם מכוון קצת הפשף של הדברים, ודאי ודאי מוסיף לעצמו, אבל עצם האמירה. אז כל החודש הזה זה את רצון. אז אדם מגיע לחודש אלול, מצד אחד הוא שומע רחמים, את רצון וכו', מצד שני הוא אומר, שמה, זה לא פשוט, הרי חודש אלול סוגרים פה שנה. סוגרים פה שנה, אל תפחיד אותנו, אבל סוגרים פה שנה. יש עושים חשבון, ראש שנה, יום הדין, מתחשבים האדם, והשתבח שמו, ועכשיו נתנו חודש ישלם. הרי הקדוש ברוך הוא, איך אומר רבנו, הקדוש ברוך הוא ריחם עלינו. ריחם עלינו. יכול היה לעשות לנו יום הדין בצורה מאוד, מאוד מעניינת. הוא לא יגלם את היום הדין. אדם הולך ברחוב לאיתו ככה, הולך, נפגש עם מישהו, ואיזה סיפור, סיטואציה כזאת מבולבלת, והשם מרחם, וצלמים אותו, שולחים לו הבית הסרט, זה היה יום הדין, שם מרחם, איך תפסתם אותו? או שתפסו אותו בבית איזה התנהגות, השם מרחם, בבוקר, בצהריים, הלך לו יום, השם מרחם, איזה יום היה לו, ששולחים לו סרט הביתה, יום הדין, רפורט, שם מרחם. אני יודע שבכם מה פתאום, אני לא אעשה לכם את זה. אני אגלה לכם מתי יום הדין, בדיוק מתי יום הדין, ואני אגלה לכם גם איך מרצים אותי ביום הדין, עם שופרות, עם זיכרונות, עם מלכויות. אני אגיד לכם בדיוק איך להתנהג ביום הדין כדי להצליח בדין, לא כדי לפוס אתכם בלי חמנה, אני אשלח לך סרט הבית, אתה אומר, יום הדין. ואני אגיד לך גם שיש אומן ויש שושנה וכל הסיפור הזה, כדי שתצליח להפעיל את הכי המקסימום של חמישה אפשר עלי אדמות. איזה רחמי השם. אבל על כל פנים זה סגירת שנה, סוגרים פה שנה, סוגרים פה זה חשבון. אדם אומר, סלח לי, אז מה אני יכול לעשות פה? מצד שני גם אני לא רוצה להלחיץ, אל תלחיץ אותנו, אנחנו גם ככה מבולבלים. מה אתה רוצה? לחנוק אותם, נגיד, אני אלול. אנחנו צריכים להבין, היו דורות שהיו מכריזים אלול, אנשים ברחוב היו נראים מפוחדים, אבל זה פחד, פחד כזה שנתן להם חיות. זה פחד שהביא להם חשק לעבוד השם. אצלנו פחד מפיל אותנו. אצלנו פחד, אין לנו ככה סבול פחד. אין לנו כלים לפחדים האלו. אנחנו גם ככה מבולבלים, גם ככה עם כל הפלאפונים וכל הסיפורים האלו. גם ככה אנחנו צריכים רחמי השם לשרוד את היום יום. כדי להתניע מחדש, עם כוחות חדשים, עם חשק חדש, אתה בא להביא אותי כעת. אז זה ודאי לא שיטה. היו דורות כאלו שרק שמעו את המילה אלו, לזיזדה זהו, הרי ידעו הסיפור עם רבי מפה משלן, צדיק הנורא, רבי מפה משלן, זה הסיפור הרי ידוע הרי, שהוא זכר את זה, בגדולתו הוא זכר, הוא אומר שהייתי ילד, הייתי ילד, הוא זוכר שהיה ילד שם שיחק בנהר, בנהר אותו ילד, הוא זוכר את זה, כל חייו הוא זכר את זה, שאחותו הגדולה פת צעקה לו, מאירקה, אלול, אפילו הדגים במים רועדים, כל חייו הוא זכר את זה. איפה אנחנו, יש לנו כוח, דגים, מים, רועדים, אז אין לחיות, מה אתה רוצה ממני? אז מה? אבל מה כן? מה כן אפשר לעשות? זה לא חוכמה. זה לא חוכמה להגיד, תשמע, אין לנו כוחות וזהו, נגמר הסיפור. תביא לי, באמת, דברים שאני מסוגל לעשות, תן לי מוטיבציה. אז קודם כל, השאלה פה שנדונה פה בכל הסיבה, אמר הזה פה שהבאנו, הייתה שאלה שנדונה, שאני לא נקרא את כל השאלה, את כל התשובה, רק הצה המזלג, שנבין מה הנקודה פה. איך אדם יכול לדעת באמת אם הוא מתקדם עם עבודת השם? יש בכלל איזו אינדיקציה, אפשר איזה מודד בכלל אם אדם מתקדם או לא מתקדם? לפי רבנו, אדם יכול לדעת אם מתקדם או לא מתקדם? הרי זה מעניין, אדם רוצה לדעת. פה קמתי בנט, פה התפללתי, פה היה חצות פעם, פה זה, בסדר, ירדות, עליות. התקדמתי. הרי אדם רוצה לבוא עם חשק חדש לחודש אלול, אז הוא רוצה לדעת, באמת, יש פירות ממה שאני עושה. אם אני אעשה באמת, זה ישנה את התמונה, זה שווה משהו מה שאני עושה, זה יהיה שווה מה שאני אעשה. תראה לי, תגיד לי, תביא לי ראיות, תביא לי הוכחות שאני באמת אפעל משהו, אז אולי יהיה יותר מוטיבציה. באמת שרבנו מטפל בעניין הזה, זה מפוזר בכמה מקומות אצל רבנו, בשיחות הרן, ואני מטרופה אצל רבי נתן, בכמה מקומות בליקוטי מוהר"ן, אבל לקצה המזלג, הרבן אומר פורש שאי אפשר להגיד לאדם באמת מה הוא פעל, שבדרך כלל אי אפשר לגלות לו אפילו איפה הוא אוחז, כי זה מסודות של הבריאה, מסודות של הבחירה, שלומרים לו, לא מגלים לו איפה הוא אוחז ומה הוא פעל. כי אם אדם היה יודע מה הוא פועל כשהוא מניח תפילין, אם היה רואה איך זה יופי משתנה שם למעלה, הניח תפילין, אמר כי רצמה אורות, עשה שטויות, חושך, אני הלכה בחירה, גמר, אני מר הסיפור. כמו שזה אחד סיפר, מישהו סיפר לי שאחד קנה עכשיו מכשיר שמראה הילות, מראה את ההילה של בן אדם, $20,000. $20,000, מכשיר שמגלה מראה את ההילות. מה? עכשיו הקדוש ברוך הוא מוציא הכל, הכל. כל מה שיש לו הוא מוציא את הכל. אז יש הילה על האדם, מניח תפילין, רואים הגוון של ההילה משתנה. הילה סביבו. הוא רואה, עושה עוד מצווה אחרת, גוון אחר. כל מיני צבעים, בעילה המשתנים לפי המצוות שהוא עושה. $20,000 עולה מכשיר, לא הרבה. קיצור, הוא יודע זה שלהתחזק, קנה את זה. אז הוא מספר שם, זה שהיה איתו, אומר, הם שמו כיפה על אישה, לא השתנה עילה. שמו כיפה על איש, השתנתה עילה. אומר, זה מעניין, זה עובד אחד אחד. אז מה בעצם, ודאי שאם האדם היה מראים לו מה הוא פועל, שהוא פותח ספר ואומר איזה פסברג תהילים, או שהוא מברך ברכה על הבאה שהכל, אם היו מראים לו את העילות, את משתנה, גמרנו, הוא כבר משולב לגמרי. לא מראים כלום, לא מראים כלום. במקום להראות לנו את זה, מראים לו, תראה איך אתה נראה, פרצוף שכמוך, תסתכל. תראה, לשון הרע, פה כעסת, פה התבלבלת, פה עשית עצבים, פה, תראה איך אתה נראה, אתה רואה? אל תשכח, אתה כזה, אתה רואה? אז מה, מה מגיע לחודש שלו, אומר, אם אני כזה, אני אשאר כנראה כזה גם כן. אז בשביל מה באנו לפה? ספר סיפורים כאלו? אני הולך הביתה מיד. כי באמת, אם היינו רואים באמת מה אנחנו פועלים בלימוד תורה, בתפילה, בחצות, בהתבודדות, בתפילת מקווה, בשמירת עיניים, בכל פעם, אם היינו רואים קצת מזה, כל השיעור הזה היה ביטול תורה. כל השיעור הזה ביטול תורה. לא צריכים בכלל להתחזק. רובה דרובה לא מראים להם מה שהם פעלו כל ימי חייהם. אבל מה שכן רבנו מגלה, וזה כמה מקומות שלא נפרט אותם, בכמה מקומות, מי שירצה ירחן את המאמר הזה, בכמה מקומות, שיש מושג שנקרא הוכחה על דרך השלילה. רבנו מגלה לנו שכל הדברים האלו שיצר רע מראה לאדם, לא הצלחת, לא התקדמת, והראיה, הנה פתאום נפלת על תאוות, כשאתה כבר היית די מצב טוב בתאווה הזאת, המידה הזאת השתפרת למידה הזאת די יפה, והנה עוד פעם נסיגה לאחור, וכל מיני כאלה סימנים. אומר רבנו, זה לא נכון, תורה חפה מביא את זה בעוד תורה אין בית, זה רק סימן של עלייה דרגה, הכל מתעורר מחדש. וככה אחת לאחת רבנו מפיל את כל המהלכים האלה של היצר הרע שמבלבלים אותנו להגיד אתה לא בדרך. זאת אומרת, את זה כן רבנו שייך היה שיעשה, זה נקרא הוכחה דרך השלילה. אני מגלה לך את כל התוכניות של היצר רע לגנוב לך את הדברים היפים שאתה עושה, אבל איפה אתה אוכל זה אני לא יכול לגנות לך. זאת אומרת, רבנו רק נותן את הוודאות, אתה על המסלול, אתה בדרך. היצר רע בלבל את האדם, אין לך ודאות, אתה לא על המסלול, והראיה, הנה התקדמת עוד פעם נסיגה, עוד פעם נסיגה, איפה זה הצליח? אומר רבנו, זה שטויות, זה לא שזה נסיגה, זה עלית הדרגה, ממילא זה חייב להיות כך. חייב להיות כך. במשך הזמן כבר אדם רואה כבר שינויים אי פה אי שם. וכאן רבנו סוגר מעגל עם המשל שלו היפה, שבעצם כאן הוא כן מגלה משהו במשל הזה, שיש מושג שנקרא גלגל, והגלגל הזה יש בו ציר לגלגל, והרי הציר כשמסתובב סיבוב קטן, אז הגלגל עם היקף גדול מסתובב בהיקף גדול, נכון? ואם אתה לוקח בציר סיבוב מאוד קטן, בזווית קטנה, הוא זז קצת, אבל בהיקף זה מרחק גדול מאוד בהיקף של הגלגל. זאת אומרת, זווית קטנה היא הולכת והגדלה למעלה למעלה, זה היקף גדול. אומר רבנו, כאן בעולמות למטה, בעולם שלנו, זה תזוזה קטנה, אבל למעלה בהיקף, בעולמות עליונים, זה מרחקים עצומים. על כל פנים בא רבנו כאן בכל המהלך ואומר, קודם כל אני אגלה לך שאיך שהיצר רע מבלבל אותך בזה שאתה לא מתקדם, זה לא נכון. ודבר שני, אגם שאני לא יכול לגלות לך כמה אתה מתקדם, אני יכול לגלות לך ברמז שהמעט הזה שאתה זז פה זה מרחקים גדולים, וזה בשבילנו כבר רווח נקי. למה? כי כל העניין של רבנו זה שאדם ידע, ימשיך הלאה על המסלול, הלאה תמשיך הלאה, אתה על המסלול למרות הכל. זאת אומרת, למרות שמשך השנה שחלפה היו הרבה הרבה שטויות השם ישמור, והלוואי שלא היו, והלוואי שנזכה לבכות ולמחוק אותם הלוואי, ולהתבודד על זה ולמחוק אותם, ולעשות בידוי דברים ולמחוק את הכל הלוואי רצון. אבל אף על פי שהיו כל כך הרבה שטויות השם ישמור ויציל, אף על פי שהיו כל כך הרבה שטויות, אל תשכח, היו גם הרבה דברים יפים במשך השנה. הרבה הרבה דברים יפים. הלכת לשיעורים בלי חשק לפעמים, ישבת ללמוד עם חברותה בלי חשק ובלי כוח, הלכת לתפילות שהיית גמור, עשית למרות הכל, שרת בשבת, כן, זמירות בשבת, אכלת אפילו פיסטוקים בשבת, כן, זה הכל בחשבון, זה לא נעלם. וכי רק הוא יכול לשלוף את הדברים שלו הלא טובים ולהגיד, פה התנהגת ופה עשית ואנחנו את הפיסטוקים. לא לשלוף פיסטוקים קל בעיניך שהוא פיצח פיסטוקים עונג שבת? הוא שר בשבת והתענג על השבת, ריבונו של עולם, זה לא מצווה. יש הרבה דברים יפים שעשינו במשך השנה. כמה פעמים עזרת ליהודי שלא היה לך חשק לצאת כבר לברוח ולהיעלם לו, ולמרות הכל, או העברת איזה ילד מעבר חצייה כשהוא יפריע לך ללכת מהר, כי אתה תמיד הולך מהר והוא עוצר אותך תמיד איזה ילד, לא יודע למה יש לי מזל כזה, תמיד עוצרים אותי בדרך, לא יודע למה, דווקא אותי, דווקא אותי. ילד, תמיד ילדים עוצרים אותי, לא יודע, ילדים כנראה רואים שאני כזה... אומר לך, אתה מסופר, רוצים לזכות אותך, מוצק. בדרך, מצוות על הדרך, אלה מרחמי השם שרוצים לזכות את האדם. האדם חושב, רוצים, עוצרים אותי. למה מפריעים? תמיד מפריעים לי. תמיד מפריעים לי בדרכים. מזכים אותך בדרכים. ריבונו של עולם. אז הנה לה, עשינו הרבה דברים יפים יש לך שנה. אז זה לא כזה כמו שזה נראה, כאילו אנחנו... הבאנו הרבה הרבה דברים יפים, ריבונו של עולם. ואת הכל גונבים לנו. בזה שאומר, אתה בכלל לא בדרך. אז הנקודה הראשונה שאתה אומרים על חודש שלול, הנקודה הראשונה, זה שתדע לך, אם אנחנו רוצים מוטיבציה לחודש שלול, באמת מוטיבציה, אז צריכים קודם לדעת, ברוך השם, עשינו הרבה הרבה דברים יפים, וזה לא הלך לאיבוד, ואיך שאנחנו מבינים מרבנו, אנחנו על המסלול למרות הכל. על המסלול למרות הכל. וזה מאוד חשוב להדגיש את זה, מכיוון שמגיע את רצון, ואדם עושה חשבון לנפשו, מה זה חודש שלול? סך זה חודש אחד. אוטוטו כבר נצא עם כבר דלת אלול, ליל ה' אלול, ושבוע לפני כבר המזוודות מארגנים אותם לאומן, ובאמצע מדברים הרבה עם מי אתה נוסע ואיך אתה נוסע וכמה סרדים אתה הולך לאכול באומן, עם איזה חברה אתה ניסע ואיפה תהיה ומה זה, וככה יצרה גונב את הכל גונב. אבל כשאדם יודע שמשך השנה הוא גם עשה דברים יפים ועכשיו הוא כמה יכול לזכות בדברים גדולים, אז הוא יבוא עם מוטיבציה אחרת לגמרי, הוא יבוא עם חשק, אני כן שווה, אני כן מסוגל. זה הרווח הנקי שלנו. כי להשמיע לך אלול ולהפחיד, אז מה זה הולך לחנוק את הבן אדם, הולך לחנוק אותו. ואפילו אם הוא ידע את הדברים הכי הכי נפלאים, זה מפיל אותו, זה מבלבל אותו. אין לנו כוח להפחדות האלו. אין לנו כוח, זה לא דור קודם, לא דורות קודמים. דורות קודמים היו שומעים אלול מזדעזעים. מזדעזעים רק מהמשם, מילה אלול. איך הצדיקים אמרו, אם היה עוד חודש אחד אלול בשנה, הכל היה שונה. כל התמלה למעלה הייתה שונה. עוד חודש אחד תן אלול. זה חודש שכל ה-24 שעות יכול להתבודד, לדבר, להתפלל, ללמוד. כל ה-24 שעות, רק בלי לחץ, בלי לחצים נפשיים. כי אם אתה מתכונן לעמוד עם לחץ, חבל כל הסיפור. לחצים נפשיים זה סימן מובהק שאדם לא עובד נכון. אחד הסימנים המובהקים שאדם לא עובד נכון זה שעובד עם לחצים נפשיים. היה לי סיפור עם איזה יהודי אחד לפני הרבה שנים, הרבה חשוב. הכל איפה שלמדנו בבני ברק, כהן ברסלב, לפני שנים רבות. אז היה איזה אברך ליטאי, אברך ליטאי. ואני שמתי לב שהבן אדם הזה, הוא עובד בצורה לא נכונה. זאת אומרת, הוא מקבל אורות, אז הוא לומד בהתמדה, איזה יופי. בהתמדה ויסקה, לומד בהתמדה. ורגע אחד הוא מדבר, כולו ממש נפלא. ואפילו הוא צריך לפנות עצמו, הוא רץ בריצה, חוזר בריצה שלו ביטול תורה, רץ בכל מיני מידה, חוזר בריצה, אז הוא שמר אחרי, פשוט במקום מהתמדה, ואחרי כמה שבוע, שבועיים כאלו, פתאום דאון, ירידה, מתחיל להסתובב, מה שלומך? מה קורה איתך? מה עובר עליך? מה נעשה איתך? שמר אחרי, עד הפעם הבא שהוא קיבל תאור, עוד פעם חדש, ראיתי, הבן אדם הזה יש פה בעיה, אמרו לו, הוא מסכן, הוא לא יודע מה לעשות. אז משמע מסתובב שהוא רצה שאני נעשה איזה חברותה, אמרתי את זה, בואי נמד ליקוטי מוהר"ן. אז היינו בחווה בורחים שלא יראו שהוא לומד איתי ליקוטי מוהר"ן, כי הוא ליטאי, הוא מוקף משפחה ליטאית, והם יתפסו אותו על חם, זה בעיה. אז אנחנו התפלחנו ולמדנו ליקוטי מוהר"ן בחווה באיזה בית מדרש סודי, וככה חלפו להם ימים. יום אחד הוא עזב את הכולל ונעלם לי ולא מצאתי אותו, הוא לא יודע איך מה קרה איתו. מעניין, טוב. חלפו שנים, לא זוכר אפילו כמה שנים. יום אחד אני מגיע לאומן, עוד בהתחלה שאומן נפתחה, זה היה כבר 20 שנה אחורה. בהתחלה שנים הראשונות של לאומן, אני פוגש את איזה יהודי אחד שמגיע, אני רואה מרחוק משהו מוזר מאוד. אני רואה משהו מוכר או לא מוכר, דבר מוזר מאוד, אני רואה אדם כזה זקן ארוך, זקן ארוך כזה, ארוך. זהו, זה לא, זהו, זה לא, זה כן או זה לא, מאוד מוכר לי. אז אני ניגש אליו, יואו, מה זה, מה הזקן הזה? כל מיני רק זקן כזה קצוץ כזה קטן, קצוץ שמור פה, ולא ראו אותו. עכשיו הוא שחרר את הכל, רואים זקן כזה גדול, נראה לי ממש רב כזה, רב. כן, רב, לא רב בריח, רב אמיתי, כן? אמרת לו, תגיד לי, איפה אתה? איפה נעלמת לי? איפה היית? הוא מספר שהוא נסע לי, לא רוצה להגיד את זה, מדינה, לא משנה, יעלו על מי מדובר פה. קיצור, הוא בקרה הצהרות שלו, הוא הגיע לאיזה קהילה באחד מארצות העולם, קהילה יהודית, ושם הוא המשיך הלאה, בגלל כל הצהרות שלו, לחפש את עוד אצל רבנו, הגיע לאנשי שלומנו, לברסלב, שם הוא התחזק, והוא הבין זהו זה, אומר לי, פה זהו זה, נסגר המעגל. הוא אומר, אתה חושב שלמדתי לקוטי מורן סתם? למדתי לקוטי מורן, הכנת אותי, כבר שאתה אותי, משמיים הכשירו אותי, כשאני אגיע לקהילה הזאת, וזהו זה, אומן, רבנו, זהו, הוא הגיע לאומן. קיצור, השתבח שם אחרי זה, הייתי כל שנה כבר הגיע. כל פנים, מה אספר על היהודי הזה? היהודי הזה, הוא היה מסכן, כי הוא היה לו מלא רצונות, רצונות לשמיים, הכולה עבד בצורה נכונה. כשקיבל את האור, אז עם לחצים, בום, 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 ואחרי, עכשיו אפשר לדבר, יש זמן, ככה לא עובדים. הלחץ נפשי זה סימן מובהק שאתה לא עובד נכון. הקדוש ברוך הוא לא רצה שנעבוד אותו ככה, רוצה שאדם יעבוד בשמחה. ולכל הלחצים האלו, כשאדם הוא מחפש לחצים, אז רגע, אז מה כן, מה זה חודש אלול? זה שאדם מנצל את הזמן שלו יותר. יותר מנצל את הזמן, זה הכל הסיפור. יותר מנצל את הזמן, לא שעכשיו שיבוא. אני זוכר פעם שאלתי את הרב יעקב שפטר, שנים רבות, שאלתי את השאלה הזאת. שהבנו אומר שבעל תשובה צריך להזדרז תום אמתת להספיק את כל מה שהוא הפסיד כל ימי חייו, להספיק את הזמנים האלה שהוא הפסיד. ומצד שני הבנו אומר אמתנו להמתן תרבה וכו' וצריך סבלנות וכל מה שמה שאומר הבנו שהכל יהיה בניחות. אז איזה סתירה, תגיד תחליט, או שהוא צריך להזדרז כדי להספיק, אז כן לכוונות בלחץ. אמר לי מאוד פשוט, מאוד פשוט תרץ, אנחנו משהו תרץ מאוד פשוט העניין, הכוונה שהלחץ הזה הכוונה שמירת הזמן, לא לחצים נפשיים, זה לא הכוונה בכלל. שמשמור את הזמן, זה הכוונה. אבל שאדם לא יודע איך לעבוד, אז מרוב רצונות, שכבר מהיר לו, אז רוצה להספיק כל מה שהפסדתי, כל הימים, כל השנים, כל החיים, כל הגלגולים, את הכל להספיק היום, השבוע, הלילה. ובאותו לילה גם רוצה לישון. בסוף מרוב המחשבות הוא מתעייף והולך לישון. מי לא מכיר את התופעה הזאת? כמו אם מקבל אור, אני רוצה להספיק את זה, אבל שכתבות, אני בטוח, את הכיתה לקוטע מרן, אני חייב להספיק אותו, לקוטע ההלכות הזה, כתפילות, כמה פעמים תיקון הכללי, כאן מתבודד, תיקון חצות, אני רוצה את הכל להספיק הלילה, הלילה הולך להיות צדיק, הלילה, 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 בתור המחשבות, תק נרדם, זהו, הלך. לא חשוב, בשעין ישמו לו הרצונות, אבל תכלס, אם אני מלך על משהו, אני אקצת משהו קטן, לומד, שמח, איזה יופי, משיך הלאה, פותח עוד משהו, איזה יופי שלו. בלי להשתגע, בלי להתלחץ, היה מספיק הרבה דברים באותו לילה. אבל מה? מיד, עצר הבא, מיד, בא דבר, מיד, לחנוק אותו. טה, 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 אלול, אלול, ראש השנה, את הצון, לפני מידות, זום, להספיק את הכל, תקן, תיקוני הברית, בום, חייב להספיק את הכל. זהו, אין לי כוח, שלום. אז צריך להבין מה שהבנו מרבנו. שובבים, ימי שובבים ידוע תיקון הברית. ואנחנו הרי יודעים שכל מה שאנחנו סובלים זה פגמי הברית. גם מה שאדם סובל מצד הגלגול שלו, תקשיבו טוב רבותיי, זה יסוד חשוב מאוד, הנקודה הזאת, יסוד מאוד חשוב. גם מה שאדם סובל מצד הגלגול שלו, שנגזר עליו מצד הגלגול, אם אין פגמי הברית, הוא בכלל לא מרגיש את אותו צער שאדם מרגיש באופן רגיל. אומר לך זה נראה שהוא מתייסר מאוד בבעיה שיש לו, אבל הוא לא כל כך מרגיש, כי עיקר הצער זה חסרון הדעת שבא מפגמי הברית. אבל מצד שני, רוב מה שאנחנו סובלים זה הכל כמעט פגמי הברית. ולכן כל העניין שלנו בעצם התיקון השלם, תיקון הברית, תיקון הדעת, כל המהלך הזה, בימי השובבים התיקון נעשה מצד הדין, עם דינים. אומנם לא מטענים ולא מסתקפים כי הרבה לא רצה את זה, אבל זה ימים של דין, תבט שבט, על פי הסוד זה ימי דין. מה שאין כן, חודש אלול זה תיקון הברית ורחמים. זאת אומרת, ההתנהגות הרגילה של אדם חודש אלול, לפי מה שהוא זוכה בחודש אלול, זה תיקון הברית ברחמים. ולכן רבנו אומר, אתה בתור הרב שם, בתור הפזן חלק שני, שעל ידי זה הוא זוכה, אם מי שאין לו זיווג זוכה לזיווג שלו, והיא רצון שכולם בוחרים יזכו לזיווג הגון. ואם מי שיש לו חס שלום בית, שלום בית, נתקע לשלום בית, היא רצון שכל כולם יזכו שלום בית. אז אם אלה, חודש אלול מסוגל לעניין הזה של להחזיר אבדות, להללה הרעה, כי העניין של אלו זה עניין של חיפוש והבקשה, להחזיר ולהשיב את האבדות שהן תקועות אי שם, כל אחד איפה שתקוע לאבדות שלו. וזה בעצם בגמי הברית במילים אחרות. אבל זה נעשה ברחמים כל החודש הזה. זאת אומרת, תיקון הברית ברחמים. זאת אומרת, האפקט של תיקון הכללי באלול הוא הרבה יותר חזק מסתם יום רגיל. אז כך זה נקרא עת רצון. עת רצון זה כל דבר מקבל אפקט אחר. אפקט עם עוצמות אחרות לגמרי, זה נקרא עת רצון. ההתבודדות שלו, הלימוד תורה שלו, הכל, וגם דבר חשוב ויסודי בכל המהלך. מכיוון שזה עת רצון, מה חשוב להדגיש כאן? הרי אנחנו אפילו אם נקבל קבלות מפה עד הודעה חדשה, הרי לא נהפך למלאכים. אנחנו חייבים הרי בין כך לעבור עליות וירידות. מתוקף התיקון שלנו חייב לעבור עליות וירידות. בין כך. אז מה שמודיעים לך מראש, שמכיוון שזה עת רצון, אז גם אם חייל תהיה ירידה, הרבה יותר קל להתרומם מהירידה, כי זה עת רצון. אז עם אלה כדאי להשקיע, שאפילו אם חייל תהיה ירידה, זה לא ירידה כזאת קשה ואכזרית, שאדם נשאר ממש בלי חשק להתרומם, אלא זה נעשה יותר קל, ומילא זה נעשה הרבה יותר ברחמים ויותר קל להתקדם. אבל הנקודה שלנו העקרונית, רבותיי, שהולך להגיע אומן, חייבים לדבר על זה של אומן, וזה קשור מאוד עניין של אלו, מאוד קשור. מה פירוש לדבר על אומן? הרי אנחנו יודעים שפסקת הפסגות זה רבנו ואומן, זה ברור לנו, כך מקובל בידינו, ברוך השם, ברור לנו בחסדי השם שפסגת הפסגות זה אומן, ואומן ראש השנה זה עוד יותר פסגת הפסגות, שרבנו פורש אמר שאפילו כאלה שאני לא יכול לתקן משך השנה, אז בואו בראש השנה אני יכול לתיקון. אבל קודם כל צריך להבין נקודה מאוד חשובה, שבשאלה ובתירוץ יתורצו הרבה הרבה שאלות. ישנה שאלה פשוטה, שואלים למה הרב עובדיה יוסף שליטה לא נוסע לאומן. שאלה פצצה. מה פירוש? תסלח לי, הרב הזה נוסע לאומן? למה הוא לא נוסע? לא חייבים. תשימו לב רבותיי, אנחנו הולכים פה לטפל לבעיה קשה מאוד ופשוטה מאוד. איך זה יכול להיות קשה ופשוטה? זה קשה למי שלא שמע את ההקדמות, ותהיה מאוד פשוטה למי ששמע את ההקדמות. ושלא תהיינה טעויות, הרב עובדיה יוסף שליטה הוא אוחז בדרגות עצומות מאוד, לא רק בגאונות שלו בתורה, גם בקדושה נוראית. ופה הבעיה, ופה בעצם הבעיה. מה פירוש? הרב עובדיה יוסף שליטה בדרגות שלו, בדבקות בתורה שלו, זה רחוק מאיתנו שנות אור. ויש על זה סיפורים נפלאים ביותר, סיפורים מיוחדים. הרי זה ידוע שהוא היה הולך להבדיל מן חיים לחיים, הרב ציון אבא שאול, לישיבה הלוך ושוב, בהלוך הם סיימו מסכת בעל פה ובחזור סיימו מסכת אחרת בעל פה. זה מיני רק מושגים ככה. הרי זה ברור שהגאונות שלו בתורה, בכל חלקי התורה, ההתמדה שלו היא נוראית, וגם הקדושה שלו היא עצומה בהתאם. רק מה הנקודה פה בעצם? היה סיפור, התחיל מכיוון אחר. הרב שח, אחת התשובות שלו לתלמידים שלו, היה לו תלמיד שקראו לו הרב שלום שלום. הרב שלום שלום, אולי אתם מכירים, היה יוצא ישיבת פונוביץ', אברך חשוב, נפטר, הלך לעולמו, והוא הייתה לו ישיבה, היה לו כולל ברחוב מהרשל בבני ברק. הוא פנה באחד המקומות, הוא פונה לרב שח במכתבים, יש את המכתבים של הרב שח. לא מזמן יצא לדבר עם הנכד של הרב שח, הרב שי ברגמן, על המכתב הזה, כי הוא היה מאוד מצוי אצל סבא וסבא שלו, סבים לחיים לחיים, הרבה הרבה דיברנו, מאוד היה מקורב. לא מזמן דיברנו על המכתב הזה. אז במכתב הזה שואל, תקשיבו רבותיי, זה יסוד בכל המהלך להבין פה מה קורה כאן בעצם. אז הוא שואל את הרב שח שאלה, הרב שלום שלום, שהיה תלמיד מובהק של הרב שח, למה כבודו לא מגיע לכל הסנדקאיות שמזמינים אותו? הרי כידוע סנדקאות, כך הוא כותב מכתב השאלה, סנדקאות זה מעלה עצומה מאוד, שכידוע גדולי תורה, גדולי עולם מצאנו שהם הרחיקו לכת להגיע לסנדקאות, וגם זה תיקון גדול לנושא הידוע. כך הוא שואל בשאלה, את השאלה שלו. עונה לו הרב שח, שני דברים הוא אומר לו שם, בתשובה. שני דברים הוא עונה לו, תקשיבו טוב רבותיי, עונה לו שני דברים. שני תירוצים יש לו. תירוץ ראשון הוא אומר לו, תראה, אני עסוק מאוד באמירת שיעורים. הרי הוא מסר שיעורים עד זקנה מופלגת, בצלות הדעת, הלוואי על כל עם ישראל. בצלות הדעת נוראית עד גיל 90. מסר שיעורים בישיבה, בשיעורים בעמקות, שיעורים עם למדנות, עם סברות. אז הוא אמר, זה מאוד מעסיק אותי השיעורים, וגם עולם הישיבות, שהוא היה מאוד תרוץ בעולם הישיבות, זה תירוץ ראשון שלו. והתירוץ השני, ופה הפצצה, הוא אמר, ומה שכתבת בעניין הזה, שתיקון חשוב בעניין הידוע, אומר, אינני מכיר את הפגם הזה כלל. תקשיבו אותו עוד, אינני מכיר את הפגם הזה כלל. אתם מבינים מה אני מדבר איתכם בכלל? זאת אומרת, יכול להיות שיש נשמות בדור, בודדות ויחידות, שלא שייכות בכלל לעניין הזה בכלל, הם לא באו בכלל לתיקון הזה בכלל. הם באו רק לסייע לדור עם תיקונים קלים אי פה אי שם. בעיקר באו לסייע לדור. כמו שהישמח משה מביא באחד המקומות בספר שלו, שאחד הסימנים המובהקים, לא מוכרחים, מובהקים, לנשמה שבאה לסייע לדור ולא באה בשביל תיקון נפשה, אחד הסימנים המובהקים אומר, זה שהצדיק הזה אין לו ילדים. וראה איזה פלח, אז יש לו ילדים, המלואב יש לו ילדים, הרב שרבי עליו שלו ילדים, ועוד תמדו עוד כמה וכמה צדיקים שלא היו להם ילדים. זאת אומרת, צדיקים כאלו, הם בדרך כלל באו רק לסייע לדור, והסימן לזה אומר אין להם ילדים. זאת אומרת, זה לא מוכרח, יכול גם צדיק שיש לו ילדים בא לסייע לדור, אבל על כל פנים זה סימן מובהק שיש מושג כזה שנקרא צדיקים שבאו לסייע לדור. וכאן אנחנו נכנסים לעוד סיפור מעניין. בזמן רבנו, פעם אחת הוא נתקל, זיהה את רבנו יהודי שוחט, זה סיפור מפורסם, זיהה את רבנו שוחט. היהודי השוחט הזה היה, כך רבנו עיד עליו, מלמדבר צדיקים נסתרים. וידוע שלמדבר צדיקים נסתרים הם קדושים מאוד בברית, זה אחד התנאים שם להיכנס למעגל הזה שנקרא לו צדיקים נסתרים. מי שמע את השיעורים של הרב חשין שם, היה מדבר הרבה על לו צדיקים נסתרים, היה מדבר הרבה על זה, הוא הכיר הרבה מהם, הכיר הרבה מהם, אני מספר הרבה על צדיקים נסתרים. אז אחד התנאים שם שהם מאוד קדושים בברית, מאוד קדושים. וממילא רבנו זיהה אחד כזה, אחד כזה זיהה את רבנו, ובא אל רבנו לדבר איתו, ורצה מאוד להיות מקורב לרבנו. אז רבנו אמר לו, אין לך מה לבוא אליי, רק בראש השנה תבוא אליי. אז הוא התנצל, אמר רבנו, אני בראש השנה קשה לי מאוד להגיע, כי אני שוחט, ובערב ראש השנה אני צריך לשחוט, עד הבוקר כל הלילה אני שוחט, ואם אני אוכל להגיע, אז זה רק עם קפיצת הדרך, עם שמות קודש. ושמות קודש, כידוע, להשתמש בשמות קודש כביצת הדרך, אדם צריך להיות מאוד קדוש. כי אם חלילה, הוא לא בדרגות האלו, זה יזיק לו, יזיק לו השימוש בשמות האלו. וראה זה פלא, רבנו לא אמר לו שאתה לא יכול לבוא עם שמות, כי אתה לא ראוי להשתמש בשמות. רבנו לא אמר לו, הוא רק אמר לו, אליי לא מגיעים עם שמות, אליי מגיעים עם סוס ועגלה. זאת אומרת, הוא באמת, רבנו ידע שבאמת, הוא ראוי להשתמש בשמות קודש. כי אם הוא לא ראוי להשתמש, אז רבנו אמר, חלק עוד אמר, מי שלומד, מי שמשתמש בשמות קבלה ולא ראוי, זה כמו כישוף בדיוק. ומי שלומד קבלה ולא ראוי, אז רבנו אמר, רק הלימוד לבד, והוא לא ראוי, אז הקבלה גימטריה ניאוף. זאת אומרת, צריך דרגה לכל דבר, לעצם הלימוד דרגה, לשימוש זה דרגה. אז, אבל רבנו לא פסל את העניין שהוא ראוי להשתמש, רק אמר, אליי לא מגיעים כך. לאומן לראש שנה, אז הברסלב, לא מגיעים אליי, לא מגיעים אליי עם שמות, אגב שאתה מסוגל לזה וראוי לזה, אליי לא עושים סוס ועגלה. זאת אומרת, מה רבנו בעצם אמר לו? כדאי לך לבוא אליי לראש השנה למרות שאתה מעלו צדיקים נסתרים, יש לי מה לתת לך. אמנם אתה לא צריך תיקון נפשך כי אתה אוכל בקדושה גבוהה, אבל יש לי מה לתת לך בהשגות ועוד 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 דרגות שאני יכול לפתח לך אותם. יש לי מה לתת לך, תוכל לעזור לעצמך ולעם ישראל הרבה הרבה יותר בדרגות עצומות. אז יש להם צדיקים שהם יגיעו לרבנו, יקבלו השגות, אגם שהם לא צריכים מצד התיקון. אבל אצלנו, אנחנו חוקים מהם שנות אור בכלל. מה אנחנו והרב עובדיה יוסף בכלל? על מה אתה מדבר? הוא עולה לסולם להוריד ספר באמצע הלילה ונשאר עד הבוקר בסולם, אפילו לא יודע שהוא על סולם בזמן הלימוד. אנחנו לא יודעים שאנחנו על סולם? מה, למי אתה מספר שאתה על סולם? אני לא יודע איזה דרגות מדובר פה. אנשים יכולים להיכנס לחדר, זמן שהוא לומד, נכנסים, יוצאים, הוא בכלל לא הרגיש באף אחד. אתה לא יודע מי שנכנס לחדר? מי שאיזה מי שנכנס לחדר שאני לא יודע ממנו. איזה דרגות של דבקות ותורה? מה אנחנו בכלל? אז מביאים לי ראייה הרב עובדיה יוסף. אתם מבינים מה הנקודה? השם ישמרו ויחייהו. יאריך ימיו, תן לו עוד כוחות ועוד צעד ישמעיה ויגן עם ישראל הלאה. אנחנו, מה שבכלל הקושייה פה מתחילה ומנפנפים לך עם זה, הנה הרב הזה, ואם הוא לא אוכל בדרגות האלו ומנפנפים עם זה, אז הוא מסכן. למה? כי הוא צריך עוד גם רחמים לתיקון. אפילו אם הוא סיים את השעס, אשרב, הלוואי שגם אנחנו סיים שעס, הלוואי. אבל זה אומר שהוא לא צריך תיקון? הוא לא צריך תיקון בשביל זה? הוא כבר אוחז שהוא הולך לרחוב, אין לו פגמים של עירורים? כבר אוחז בדרגות האלו? הלוואי. הוא כבר אוחז שאצלו נשים זה עצים ואבנים? עצים ואבונים? הוא אוחז בדרגות האלו? אם לא, יש לו עוד מה לחפש אצל רבנו. ממילא, שלא יבלבלו אותנו. אנחנו לא באנו לחלוק על אנשים, על אף אחד לא באנו לחלוק, רק שלא יבלבלו אותנו עם כל מיני צדיקים ודרגות מסוימות שאוחזים. אם הוא אוחז בדרגות האלו, ינעם לו ויבוסם לו, ואם הוא לא אוחז, הלוואי שיוחז. אבל בשביל זה צריך להגיע לרבנו, כי אצלנו לא מדובר על השגות, אצלנו מדובר על תיקון של פגמים. אף על פי שאדם נוסע הלוך ושוב ועדיין לא רואה כלום, אנחנו מאמינים שנמחקים פה דברים מגלגולים, מכל מיני גלגולים. ודאי שאנחנו רוצים לראות שינויים, אבל אם גם חלילה לא נראה כל ימי חיינו שום שינוי, אנחנו מאמינים שרבנו פה מתקן גלגולים על גלגולים, מה שאף אחד לא יכול לתת לנו דורות. ואנחנו פה מסתובבים פה גלגולים בלי סוף. אנחנו צריכים לחיות בכזה דור, לראות את האחים שלנו כמו חלת השדה מסכנות, הנשמות האלה שמסתובבות מסכנות, או לראות אחים שלנו שמלכה לא יודעים משמע הם חיים, הוא נוסע לחול ולטול ולבלבול, מה הוא אוכל שם בחול, מה הוא מביא איתו המסכן הזה, עובדים, יושנים, חיים. לראות כל כך הרבה אנשים רחוקים בכלל, אותנו הורידו בדור כזה, אנחנו שייכים לדור הזה, אין פה טעויות. מי יודע איזה אוסף של גלגולים אנחנו, מי בכלל ייקח ערבות על כזה דבר? אז אחרי שכבר יש כזה דבר, אז הוא מתחיל לבלבל אותך, תגיד לי, הרב עובדיה יוסף נוסע או לא נוסע? על מה אתה מקשה שטויות? באותה שנה, לפני שנתיים, אתם זוכרים, היה סיפור שהרב עובדיה יוסף, מה שאמר שם, בלוויין וכו', הרב ברנד הגיע אצלו, הם דיברו שם. רבי חיים ברזילי, שיהיה בריא, הוא סיפר מה שהיה נוכח שם בחדר, הוא בא אליי לספר מה שקרה שם, בין שני הענקים האלו, הרב ברנד והרב עובדיה יוסף. מה בדיוק מה שקרה שם? שבכלל ציירו את זה מה שציירו, כל מה שהרב עובדיה יוסף היה חרד לזה שלא יצטייר כאילו נוסעים, עוזים את האנשים וזהו. נכון, ודאי, כל מקרה לגופו, וכי מישהו יתיר להפקיר את הבית וללכת לאומן, או להפקיר את הילדים וללכת לאומן, אין דבר כזה, צריך להגיע עם הבנה עם האישה, להסביר לה, לתרוח להסביר לה. אבל באותה שנה בדיוק באותה שנה בדיוק היינו במתחם באומן, והגיע הגאון הנפלא הזה, השם ישמרהו, הרב גדעון בן משה, יד ימינו של הרב עובדיה יוסף, ראש כהן לחווה דעת. באותה שנה שאלנו אותו אם הרב עובדיה יוסף אמר לו משהו, הוא אמר, לא אמר לי כלום, ביקשתי ברכת הדרך, אמר לי בהצלחה, בירך אותי לנסוע לאומן, ראש כהן לחווה דעת פה בירושלים. מי זה הגאון הנפלא הזה? הרב גדעון בן משה שליטה. באותה שנה, הוא גם שנה שעבר רצה להגיע, רק מבני הבית לא התאפשר לו. למה? כי הוא כבר טעם את הטעם, זה הכל. אז יבוא וינפנפו לך, הרב עובדיה יוסף, לא הרב עובדיה יוסף, את מי באים פה לבלבל? את מי באים פה לבלבל? אדם כל כך הרבה פגמים סוחב איתו מגלגולים, מהגלגול הזה לבד, מיום רגיל ממוצע שלו, אתה מדבר איתי על גלגולים, היום בגלגול הזה לבד, ביום רגיל, בשבוע רגיל, בחודש רגיל, בשנה רגילה, אז אם יש איזה מקום כזה שאפשר לשורנו כאלה רחמים, אז גם את זה רוצים להסתיר מאיתנו? ריבון השם, לא מדובר פה. אנחנו כשקצת מבינים, קצת מבינים שלא מבינים פה. אנחנו כשקצת מבינים, שקצת לומדים מה מדובר, מבינים שפה לא מבינים כלום בסיפור של רבנו. זה סוד של כל הבריאה, זה סוד של כל הדורות האחרונים, שהקדוש ברוך הוא צפה בדיוק, הסתרחה לא הפתיע אותו, אף אחד לא הפתיע את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ידע מה יקרה פה בארץ הקודש, פה בדור שלנו, ואיך צריך להכין צדיק כזה עם הקדמות כאלו, עם הבטחות כאלו שלא שמעו אוזנינו במשך דורות שלמים. ומי שרוצה לבוא ללגלג, שילגלג, והמאמין יאמין והחדל יחדל, אומר רבי נתן. מי שלא רוצה שלא יאמין. אנחנו נאחזים באמונה, אנחנו יודעים שפה כל מה שיש לנו, יש תקווה לכל מה שנעשה איתנו, זה המקום הזה. אבל צריך לזכור עוד נקודה, והיא חשובה גם לנו. אנחנו הרי יודעים שערב ראש שנה באומן לטמד דפליק, שגם אלה שסוברים שלא צריכים לנסוע לאומן, מספיק ארץ ישראל, לא ניכנס למחלוקת הזאת, גם מי שסובר שצריכים להישאר פה, הוא יסכים איתנו באופן חד משמעי שערב ראש השנה באומן אין כזה מקום בעולם. ערב ראש השנה באומן עם התיקון הכללי, עם הווידוי דברים את הצדיק, הבית חרושת הזה לתשובה אין כזה מקום בעולם. ההערה הזו שנמצאת שם, סוד ירידת השכינה זה הצדיק להאיר למטה בתחתי תחתיות בכל אחד ואחד, וזה כל אחד שהגיע לאומן ולא משנה הרגיש את זה, אין דבר כזה בעולם. זה הסוד של ירידת השכינה לעמקי עמקי תחתיות, ודבר כזה אין בשום מקום בעולם. זה הסוד של התיקון. אז ערב ראש שנה באומן, להגיד תיקון הכללי אחד, מה שהבנו מרבי נתן, אחד, לא מדבר על 10 ו-30, מה שאדם יכול להגיד, שיש לו הרבה שעות להגיד, ולעשות שם תשובה, ולהתחזק הרבה דברים, ולבקש בקשות על כל השנה שלו, אלא תיקון הכללי אחד, עם ידוי דברים אחד, ריבונו של עולם, התיקון הוא כזה נוראי, שאין דבר כזה עלי אדמות בדור שלנו. אז היה מצב, שהבן של רבי נתן, שאל את אבא, את אבא שלו, רבי נתן, אני הולך עכשיו, ערב ראש שנה, אני רוצה ללכת להגיד תיקון הכללי, ולהגיד וידוי דברים של צדיק, אבל מה, אני לא סיימתי, יש לסיים חושן משפט, חושן משפט. ואז אני, שאל את רבי נתן, מה לעשות? אז אני איך קודם, המעלה הנוראית, כמו שרבי נתן מציין בעלים בתרופה, כל כך במקומות, איזה מעלה, באיזה מקום, מה זה המקום, מה הסוד של המקום הזה, של אומן, עם ההשתתחות, עם התיקון הכללי. אז הוא הבין מאבא שלו, הבין רבי נתן, שזה דבר שזה, הכל פה תמון, אני אלך יקיים את זה, ואחרי כן אני אסיים חושן משפט. אומר לו רבי נתן, סיים קודם חושן משפט, ולך לציון. למה? כדי לבוא עם משהו ביד לרבנו. אז הבנו שיש מושג שנקרא לבוא עם משהו ביד לרבנו. יש מושג כזה, מה זה לבוא עם משהו ביד לרבנו? כל אחד לפי יכולתו. אחד יכול לסיים מסכת גמרא, אחד יכול לסיים את מסכת משניות, הוא לא יכול יותר מזה. אחד יכול, גם זה לא יכול, אבל יכול לסיים סיפורי מעשיות. ואחד גם זה לא יכול, אבל יכול לסיים ספר מידות. ואחד יכול לתת את הכל ביחד. כל אחד משהו, אבל יביא משהו ביד. יש כאלה שמסיים תיקוני זוהר, זה ידוע מהחידה. שמי שמסיים תיקוני זוהר בחודש אלול, אז לוודאי התקבלה תשובתו. וגם מי שלא מסיים תיקוני זוהר בחודש אלול, אז מה שהבנו מרבנו, כמה שהזוהר קדוש אומר רבי שיחות הרן, התיקוני זוהר עוד יותר עצום ונורא. ואמירת תיקוני זוהר בחודש אלול זה ידוע, זה תיקון נוראי שרבי שמעון בר יוחאי סידר 70 תיקונים, אז מביא בספר ימי כמלך, שהעניין של 70 תיקונים האלה לתקן את עולם העשייה, לתקן למטה עולם העשייה, מה שהבעל תשובה כל הזמן, כל הזמן מנסים אותו שם בעולם העשייה, כי המלכות מקוננת בעשייה, המלכות שם מקוננת בעולם העשייה, והרי ידוע שהמלכות זה דין, מלכות הדין, והמלכות יש דינים, וכל זה מנסים את הבעל תשובה בעולם העשייה, ומטרטרים אותו יום ולילה עם כל מיני ניסיונות, ולזה בא רב שמעון בר יוחאי עם 70 תיקונים שהוא סיבר לעזור לו ולסייע לו בננקות השטח, לזמר את החוכים והקוצים בעניין הזה לבעל תשובה, למי שרוצה לזכור להיות בעל תשובה. וזה בא רשב"י מהתיקוני זוהר שלו. אז בפרט בחודש אלול זה מסוגל באופן מיוחד. אז גם מי שלא מתעתד ומתכונן לסיים תיקוני זוהר, מן הראוי שלו זה סדר קטן, מן עדר של תיקוני זוהר. בין כך כל אחד יכול להביא איתו משהו, להביא איתו משהו בחודש אלול, זה את רצון אפשר, כל אחד יכול להביא. אל תשים לעצמך מטרות כאלו שמראש אתה יודע שרק יחשו את דעתך. מעבר לסדרים, תשים איזה משהו שאתה יודע ודאות, אתה יכול לסיים אותו. וכי זה בא לסיים ספר מידות? אז יש לנו גם לסיים ספר מידות על השולחן כל חודש. וכי זה בא לסיים ספר מעשיות? אם אדם רוצה, מבין שאתם את המעלה של הדבר. רק אם הוא יודע את העניין, גודל העניין, אז כבר יעשה דברים יפים. אבל כל המהלך הוא שאדם יודע שבאל בראש השנה באומן הוא סוגר מעגל, באל הוא לא סוגר מעגל, יודע שיש פה רחמים נוראים על כל אחד מאיתנו, ושלא יבלבלו אותנו עם צדיקים כאלו וצדיקים כאלו. אני אספר לכם רבותיי, אנחנו הבאנו פה דיסק שנקרא דרך לאומן, כולל שאלות מעניינות. אחת השאלות המעניינות זה למה ספרדים צריכים להגיע דווקא לארץ אשכנז, מאוד מעניין גם כן, למה אין הרבי יעקב בחצרה ועוד כל מיני שעות כאלה, למה הם לא מספיק בארץ יש רשבי וכו'. ועוד כמה שאלות כאלה, הכל מטורס אחד לאחד. צריך להבין דבר אחד, מה שהצדיק אמר על עצמו, העיד על עצמו, העיד על עצמו דברים מסוימים, זה לא מצב כזה שזה, אתה יודע, אתה מדבר עם מישהו, חבר שלך, או אתה אומר משהו, הוא אומר משהו, ואתם ככה דנים בעניין. צדיק, אם הוא אמר משהו, זה אין באמצע, או הכל 100%, או חס שלום השם ישמור, הוא לא צדיק. תמדת אותי? כל מה שהוא אמר מדויק, ורבי נתן שהעביר את מה שרבנו אמר בחיי מוהר"ן, איפה שהוא לא שמע מפורשות מפי רבנו, אז הוא אמר שמעתי מפי החברים. זה לא שיחות שהוא רשם, ככה אתה יודע, איתו רבן צלל, נזכרה, הייתה שיחה כזאת, באמת, מעניין. שמעתי גם מישהו, דיברנו קצת עם אחר, ונזכרתי שרבנו אמר. מה שהוא כתב, אם הוא לא שמע את זה בעצמו, באוזניים שלו, הוא כתב שמעתי מפי החברים. הבנת? ממילא מה שהוא שמע, ששמע מפי רבנו מפורשות, זה רבי נחמן אמר על עצמו מפורשות, כי חייב לגלות מה שרים מדבר חצו שיגלה. ושם הכל נאמר שם מפורשות, בדיסק הזה. אישה מאשקלון לקחה 300 דיסקים, והיא עצמה הלכה והפיצה אותם ידני אחד אחד, כך היא אמרה. אבא שלה זקן בן קרוב ל-80 שנה, שמע את הדיסק גם כן ונסע לאומן. אבל הסיפור שלו יותר מעניין, יותר פיקנטי. הוא על כיסא גלגלים נסע לאומן, והסיפור שלו יותר מעניין. זה היא סיפרה, הגענו לאומן, חיפשנו את היהודי הזה עם כיסא גלגלים שהוא נסע בגלל הדיסק. מה התברר? שהיהודי הזה כבר רצה לנסוע שנה לפני כן לאומן. עכשיו אנחנו, שבאתי, תלמידים שקשורים איתנו בהפצת הדיסקים, אז הסיפור, אנחנו זיהינו את הדיטר, את הזקן הזה, כי התקשרתי אליהם, זיהינו את הזקן, ספר לך, נסו איתו במטוס. מה מתברר? הזקן הזה הגיע לציון והיה איתו נס גלוי. מה קרה? הוא בא לציון, הוא סיפר לי עם דמעות בעיניים, איתרנו אותו, הוא הגיע לציון על כיסא גלגלים. הוא אומר, שנה לפני כן אשתו אמרה לו, אתה זקן, על כיסא גלגלים, איך תיסע? יא אבויה, יא אחויה, איך תיסע לשם? שער בבית. שנה, זה היה שנה לפני. הוא שמע את הדיסק, הוא אמר לאשתו, אני לא מבטר, אני נוסע לאומן, לא יעזור כלום. אחרי הדיסק, אדם ב-80, נוסע לאומן על כיסא גלגלים, יתהפך עולם, נוסע לאומן, זהו, סוף, זהו, נגמר, שמע את הדיסק. הוא סיפר לי מזמעות בעיניים, הוא חיפש אותי, אומר, מי זה, מה, אתה מהדיסק? כן, דיסק, 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 דיסק. מה, זה רבנו, מה זה דיסק? קיצור, מה הסיפור? הוא אומר, הוא הגיע לציון, הוא אומר, הוא התחיל להתפלל, הוא מבקש, רבי נחמן, רבי איזה תמים, תמימות, רבי נחמן, אני רוצה לעמוד כמו כולם, רוצה לעמוד כמו כולם. כך הוא התפלל, הוא מספר לי, מה עוד? הוא אומר, תראה מה, אני שומע קולות מהציון, קום על הרגליים, קום. הוא אדם ב-80, אני עוזר אולי, השם מרחם. הוא אומר, ואיך הוא יקום? הוא על כיסא כבר, תקופה שיושב על כיסא, השם מרחם, בגיל 80, תתחיל להניע את המנוע מחדש. הוא מרגיש זרמים ברגליים, פתאום מרגיש זרמים ברגליים, מרגיש זרמים, אומר זרמים, כי הרגליים כבר תפוסות, השם ישמור. מרגיש זרמים, כך הוא מספר, והתחיל להתרומם, התחיל להתרומם ונעמד והתחיל ללכת. הוא אומר, תראה, הוא עושה, הוא מראה לי, הוא מרגיש זה, והתחיל לראות שהוא הולך, מראה לך שהוא הולך, הוא בוחר, ותראה, אני הולך, אני הולך. הכי מעניין היה שהוא אומר לי, תראה, עכשיו אשתי תראה אותי, אני רואה מזה שאני הולך במטבח, מה היא תחשוב על היום? הוא חושב על אשתו, זה יפה. פה באומן, שהוא קם, הוא חושב על אשתו, מה היא תגיב? זה יפה. כן, הוא לא שכח אותה. כל פנים, מאיפה הוא קיבל את ההערה מהדיסק הזה? למה? כי פשוט, זה הוא מוריד את כל השאלות. ואיזה סיפורים בלי סוף. יש פה סיפור יפה, מי שרוצה את זה בכוכבי אור, סיפור מפורסם בברסלב. רב חייקל חזן ביקש מרבנו שיהיה לו נפטר, וזה היה לפני חנוכה. באותו הרחוב שישב רבנו היה אופה אחד, היה שם אופה, ואנשי שלומנו כשהיו יושבים לסעודת מלווה מלכה, על פי רוב הם היו עניים, הרי היה חסר להם לחם למלווה מלכה, והיו רגילים להיכנס לאופה הזה ולקנות את השיריים משבת, מה שלא יכול למכור משום שלא לא ישלם, לא נאפה מצד אחד, דברים זולים. הוא היה רגיל להיטיב איתם, גם הוא היה, לא היה שיר כל כך גדול, כן? האופה. והם גם היו איך שנראו, אז בסדר, הסתדרו ביניהם. אבל הוא הקל, נתן להם ככה, לפני משורת הדין הקל להם, ונפטר האופה הנ"ל באלו הימים. אז, ובחנוכה אמר רבנו ז"ל אל רב חייקל, תשמע רב חייקל, אתה רוצה עכשיו אתה תראה נפטר. ופתאום הוא רואה את האופה שנפטר, איך שעמד לפני רבנו ז"ל בקריאה בשת החוויה, ביקש מרבנו ז"ל, הוא אמר ככה, האופה אמר לרבנו, היות שאני היטבתי עם האנשים המקורבים שלכם למכור להם בזול לחם וחלה בשביל סעודת מלווה מלכה, אני מבקש מכם, תנו לי תיקון. והרבנו אמר לו, יען, באמת שבעבור שהטבתם אנשים המקורבים אליי, אני אעסוק בתיקונך, ואז הנעלם נפטר, הנעלם.
עזרת וברוך, הרבנו נגדיל, הרבנו נשמח, הרבנו נגדיל, הרבנו נשמח, הרבנו נשמח.
You. לי לא לי בשמחו בשמחו תמיד Hey.